אתם מאזינים לוויינט פודקאסטים.
אני מקווה שסוף סוף אנשים יבינו, כשמסתכלים על הרצף של האירועים, צריך מנהיג שלא מתבלבל ולא מתקפל.
האם הקסם של ליברמן נעלם, או שכמו תמיד בקלפי, איווט יחזור וגדול? אני שרון קידון, וזאת הכותרת. אם ישאלו את אביגדור ליברמן מה שלמה, הוא בוודאי יענה בדרכו הכל גן עדן. אבל הימים האחרונים אינם מסבים לו נחת. הסקרים מצביעים על בין 4-5 מנדטים, כשבבחירות האחרונות הוא זכה ל-7 מנדטים, ובנוסף לכך חוסר סביעות הרצון של הציבור מיוקר המחיה, שאומנם מושפע מגורמים חיצוניים רבים כמו אינפלציה עולמית והמלחמה באוקראינה, מופנה לליברמן מאחר שהמשבר נופל במשמרת שלו. אבל לפני שננתח את מצבו הפוליטי של הדמות המרתקת, מי שנמצא בפוליטיקה הישראלית כבר למעלה מ-20 שנה, בואו ננסה להבין אל מי הוא פונה כיום. נועל אבי כתבת וסטי וידיעות אחרונות, העלייה מברית המועצות היא עדיין הבייס הקשיח של ליברמן? הוא עדיין יכול לסמוך עליו?
תראי, קודם כל אני חושבת שכן, מכיוון שגם כשאנחנו מסתכלים על המחקרים שנעשו למשל על ידי עזב חנין, שהוא המדען הראשי של משרד העלייה והקליטה, והוא במשך הרבה שנים ניתח כמה מנדטים יש במגזר הרוסי, כי אם את באמת מתייחסת לבייס הזה, אז מי הוא הבייס הזה? כמה אנשים זה? כמה בעלי זכות הצבעה בכלל קיימים שהם עולים מברית המועצות, או בכלל מוגדרים כעולים? ואנחנו רואים שהמספרים הם בעצם אופטימיים, אומרים שזה 15 מנדטים, פחות אופטימיים אומרים שזה 12 מנדטים, עדיין זה הרבה מנדטים יחסית. אז בעצם מה שהוא מצא בשנת 2019, הוא דיבר על כך שכל המנדטים של ליברמן קיבל אז, זה 5 מנדטים, הגיעו מהמגזר. עכשיו, מגזר זה מילה שאני לא אוהבת, אבל אנחנו צריכות לדבר במונחים עיתונאים, וזו קבוצה של אנשים שיש להם עבר משותף, חוויית העלייה משותפת, וגם בעיות משותפות. לכן, הבייס הזה יכול לשרוד הרבה שנים, כי ליברמן, למרות שהמפלגה שלו מורכבת מאנשים שהם גם עולים וגם ותיקים ולא עולים ולא דוברי רוסית, הוא עדיין המענה לכל אותם אנשים שמגיעים ללשכת יוליה מלינובסקי ואומרים לה, יש לנו בעיות עם משרד הפנים, יש לנו בעיות עם גיור, יש לנו בעיות, אנחנו לא יכולים להתחתן, כי פתאום הרבנות הראשית הגיעה ואמרה, אתם לא מספיק יהודים, תוציאו סבתא מהקבר ובואו נראה עד כמה היא יהודיה. אז לכל אותם אנשים, המפלגה של ליברמן נותנת מענה כל הזמן. ומה שאנחנו רואים, שבעצם ליברמן מתמקד בנושאים הסוציאליים, הוא כן ממשיך בקו הפנסיות ודאגה לאנשים מבוגרים, הוא גם שם דגש מאוד גדול על העלייה, וכאן באמת יש לו מקום שהוא לדעתי גם חייב לתפוס, מכיוון שהגיעו לפחות לפי הנתונים של משרד העלייה והקליטה 30,000 עולים, יכול להיות שהמספר הזה יעלה, והאנשים האלה הולכים להצביע למישהו כבר בבחירות הקרובות. עכשיו, איך הם יבחרו למי להצביע? הם לא באמת מבינים את המצב הפוליטי בישראל, הם לא באמת מבינים את כל הדברים הקטנים האלה, שאנחנו גם ככה מסתבכים עם זה, כבר אנחנו לא מבינים את הדברים האלה, אבל להם מאוד קשה, אז לכן מי שמדבר אליהם בשפה שלהם, מי שנותן להם מענה לבעיות שלהם, הוא ככל הנראה יהיה הבחירה הטבעית שלהם לפחות בשנים הראשונות, עד שהם יבינו איך זה עובד פה.
ובכל זאת אנחנו רואים שכמות המנדטים שהוא זוכה לה הולכת ופוחתת, אנחנו מדברים על 5 חלק מהסקרים, 4 מנדטים כרגע. אז מה קרה? הוא איבד אחיזה בחלק מהציבור, אולי הצעיר, הוותיקים איתו, אבל הצעירים כבר רוצים להיות ישראלים?
תראי, אם אנחנו שוב מסתכלים על אותם מחקרים שערר זאב חנין, כי אין הרבה באמת מחקרים סטטיסטיים שאפשר לסמוך עליהם. הוא ערך את המחקרים האלה במשך 10 שנים, ואפשר לפחות להתייחס לזה בתור מקור כלשהו, אז הוא מדבר על כך שבעצם עם 5 מנדטים, 5-6 מנדטים, זה הבייס של ליברמן, אז יש עוד כמה מנדטים שתמיד הולכים לליכוד, שזה 3-4 מנדטים, לפעמים 5, זה מאוד תלוי, ותכף אנחנו נדבר על זה, כי ראינו מה קרה עכשיו בליכוד, למועמד שהכי מזוהה עם דוברי רוסית, שזה יולי אדלשטיין, שפשוט התגלגל למקום 18, ואלקין בכלל לא שם. אז כשאנחנו מדברים על דפוס התזוזה של המנדטים, הם מתפזרים. יש חלק מהמנדטים, שאם ליברמן היה מגייס אותם למחנה שלו, שזה עוד איזה 4-5 מנדטים, אז המצב שלו היה הרבה יותר טוב, אבל זה המנדטים היומני ימניים לרוב.
כלומר, במובן מסוים, כאשר הקו הימני שלו התערר, כאשר הוא שינה אותו, הוא הצטרף לממשלה עם מנסור אבס, הוא פחות מתבטא בנושא הזה, הוא איבד אותם למפלגות אחרות.
ליברמן של פעם, עד לפני 2019, זה היה ליברמן נגד הערבים.
מי שאיתנו צריך לקבל הכל, עד חצי המלכות, ומי שנגדנו אין מה לעשות, צריך להרים גרזן ולהוריד להם את הראש.
ליברמן שהוא מאוד ימני, נגד הערבים, היו לו כל מיני התבטאויות, הוא שינה את העמדה שלו כמה פעמים, אבל כל הפוליטיקאים עושים את זה, אז הציבור סולח. אבל עכשיו, ליברמן הוא נגד החרדים. עכשיו, האג'נדה הזאת יכולה לשמש אותו דווקא במגזר, ששם באמת לאנשים יש הרבה מאוד בעיות עם הרבנות, מסיבות מאוד פשוטות, לא בגלל שנאת הדת, חלק מהאנשים הם גם מסורתיים, אבל הם נתקלים בדלת של הרבנות ומבינים שיש להם בעיה. אז לכן האנשים האלה, זה יכול לעבוד. איפה זה לא יכול לעבוד? בציבור הרחב. בציבור הרחב הישראלי, שיש הרבה יותר אנשים שנרתעים מהאמירות של ליברמן נגד המפלגות החרדיות, או בכלל נגד הדת, או חלק מהחברי כנסת שלו, שלפעמים ברוב המקרים הרבה יותר חריפים מליברמן עצמו, אז שם זה יכול לא לעזור לו. אז את המנדטים האלה שהוא מביא, הוא מצליח להביא מהמגזר הכללי, יכול להיות שאת המנדטים האלה הוא דווקא יאבד בגלל שהוא שינה את הזווית הזאת, בגלל שהוא אנטי ביבי, אבל הוא גם אנטי חרדים. אז לשון מאזניים הוא לא, הוא כבר לא. שם את הסטטוס קבור הזה נשבר. האם יסלחו לו את מנסור אבס? כן, כי הוא לא יזם את זה. הוא כביכול נשכב על הגדר בשביל להציל את המדינה מהכאוס שהיה פה.
אז לבעלי הזיכרון הקצר, כי קשה לעמוד כאן בקצב האירועים, רק נזכיר שפעם מזמן, כשקורונה הייתה רק בירה, ליברמן הוביל לתחילת המשבר הנוכחי, כששינה את גישתו ההיסטורית והודיע לאחר בחירות מועד א', כי הוא למעשה מחרים את נתניהו.
פשוט לא יאומן. אביגדור ליברמן עכשיו הוא חלק מהשמאל. אביגדור ליברמן הוא חלק מהשמאל. הוא מגוש השמאל.
אנחנו ברנע, הפרשן הפוליטי הוותיק של ידיעות אחרונות, מה הפך את ליברמן לדמות מרתקת ומלאת מסתורין?
קודם כל, מה שאומר, מדבר לזכותו, הוא הוותק. אני חושב שהוא מ-1988 בפוליטיקה, וזה אומר שהוא 34 שנים בתוך המערכת. אני לא חושב שיש הרבה אנשים שמשתווים לכך, אולי נתניהו גם לא בעצם. בכנסת הוא מ-99, שהוא הקים את ישראל ביתנו, וזה עושה אותו שווה ותק לאחמד טיבי. אני בטוח ששניהם יהיו מאושרים לשמוע את זה. ההקמה של ישראל ביתנו זה מפלגה עדתית, סקטוריאלית, רוסית, מובהקת, שניסתה כל השנים לגייס אנשים מתוך הישראלים, האוכלוסייה הישראלית הוותיקה בצורה כזו או אחרת, ובזה היא נכשלה, היא לא ממש הצליחה. מצד שני, רוב המפלגות הדומות לה נעלמו אחרי שתי קדנציות, וליברמן, וזה הישג לא מבוטל, הצליח לייצב ולקיים את ישראל ביתנו כמפלגה כל השנים האלה. זה מופע די ייחודי בפוליטיקה הישראלית. עכשיו, למה? כי באמת זו מפלגה של אדם אחד שמחליט הכל. השאלה מה קורה שם במוסדות היא שאלה לא חשובה בכלל. הוא אדם חזק, מאוד נחוש, בטוח בדעות שלו, עד כדי כך בטוח שגם כאשר הוא מחליף אותן, הוא מתגאה בעובדה שמילה שלו היא מילה.
ישראל ביתנו הוכיחה פעם נוספת שאצלנו מילה זו מילה.
אנחנו ראינו איזה שינוי בגוון הפוליטי שלו במהלך השנים.
הוא התחיל את הסבבים האלה, האיומים שהיו בפוליטיקה בשנתיים, שלוש האחרונות, הוא התחיל מנקודה שהיא כמעט בלתי אפשרית, שבה הוא רב גם עם נתניהו, גם עם החרדים וגם עם הערבים, בעצם מחרים את שלושת הגורמים האלה. אם אתה מחרים את שלושת הגורמים האלה בפוליטיקה הישראלית, אתה יכול להיות רק באופוזיציה. והוא רצה, והיה לו זכות מלאה, להיות חלק מהשלטון. ולכן הוא היה צריך לעשות ניווט מחדש, שלא יכול להחרים את כל השלושה.
ואכן לאורך שנים, ליברמן שבנה קריירה פוליטית עם גישת הטרנספר לערביי ישראל, שינה את הרטוריקה שלו והחליף את האויבים שלו לאויבים חדשים, החרדים.
זה שבציבור החרדי יותר מ-50% לא משתתפים בכוח עבודה,
זה גם סיבה מרכז, אחד הסיבות מרכזיות ליוקר המחיה. אחוז התעסוקה בקרב גברים יהודים במדינה.
האם זה מה שהקטין את כוחו האלקטורלי מ-15 מנדטים בסיוע ב-2009, עד 4 מנדטים בסקרים האחרונים?
הוא אמנם לא נראה כרגע בסכנה שהוא ירד מתחת לאחוז החסימה, אבל כמו מפלגת העבודה קודם, וגם מפלגות הדתיות שהיו לאורך השנים, כל מודעת אבל היא מצביעה אחד פחות. האוכלוסייה הרוסית הוותיקה נאמנה לו. הדור השני והשלישי פחות.
ישראל ביתנו היא המפלגה, אבל לא משנה מי ברשימה שם, הוא מסדר אותה, כפי שאמרת, מוסדות המפלגה זה לא דבר שקוף לבוחרים. הוא בעצם אחד האנשים היחידים בפוליטיקה, אולי גם נתניהו כזה, שרוב ההצבעה היא אליו.
אולי הוא הראשון, אבל בהחלט לא האחרון, בסדרה של מפלגות, שההצבעה היא מאוד אישית. יש פה תהליך שעבר על ישראל לאורך עשרות שנים, אתה יודע, בהתחלה היית רואה רק את שם המפלגה על הפתק, אחרי זה פתאום ראית מפלגת זאת וזאת בראשות זה וזה, כדי להדגיש את העניין הפרסונלי. אבל המקרה שלו, באמת, חלק גדול אפילו מהאנשים לא חושבים על ישראל ביתנו, אלא על ליברמן. אני מצביע על ליברמן, הם אומרים. או אני מצביע נגד ליברמן, הם אומרים. זה לא רק עניין של אישיות, הוא צבוע בצבעים מאוד מאוד חזקים, מאוד ברורים ובהירים, זה מאפשר לאנשים לראות אותו לפני שהם בוחנים בפינצטה מה המפלגה אומרת או מה הסיכויים שלה וכו'. ומבחינה זאת ההישרדות שלו היא מעניינת, וקחים לחשבון שאולי הוא היחיד בין הפוליטיקאים בישראל שמילא תפקיד גם של שר ביטחון, גם של שר חוץ וגם של שר אוצר. זה רקורד שאין לאחרים, לפיד אומנם היה זמן קצר שר אוצר, אני לא בטוח שהבוחרים זוכרים לו את זה לטובה.
מניסיונך עתיר השנים, להערכתך הוא שוב ישתקם, ימציא את עצמו מחדש ויתחזק לקראת הבחירות, או שזה כרגע מצבו?
יש אמירה שכבר הפכה לקלישאה, שבסקרים ליברמן תמיד מקופח, זאת אומרת, בקלפי הוא מקבל יותר מאשר הוא מקבל בסקרים. ולכן אני חושב שהוא נראה כרגע כאילו הוא צולח את הבחירות האלה בשלום. אבל הדבר העצום מבחינתו הוא שהוא לא הצליח כשר אוצר לבסס מערכת בוחרים, בייס חדש, שיהיה ישראלי ויצביע לו בגלל מדיניותו הכלכלית או בגלל היותו, הייתי אומר, מדינאי מקובל. הדבר הזה עדיין לא צלח, אבל ליברמן פה בשביל להישאר. זאת אומרת, הוא עוד לא אמר את המילה האחרונה, יכול להיות שהדבר הזה מחכה לו מעבר לפינה.
נחום ברנע, תודה רבה על השיחה.
תודה לך.
האם הציבור הרוסי נפגע מליברמן כשלא נקט עמדה נגד פוטין? ומה הסיכויים שלו להיות ראש ממשלה? הודעה קצרה, ומיד נמשיך עם הכותרת.
וויינט פלוס החדש עם הסיפורים הכי מעניינים ומיטב הכותבים. חודש ראשון ב5.90 בלבד. למצטרפים חדשים כפוף לתנאי השימוש.
היועץ האסטרטגי והפוליטי רוני רימון, מי שדיברו עליו בעבר כקרוב לכיסא ראש הממשלה, ליברמן, מתחיל להיות קרוב לאחוז החסימה. מה קרה?
קודם כל אני מסכים איתך. הוא היה קרוב ולפי דעתי, עם התנהלות נכונה, הוא יכול היה ממש להיות קרוב לראשות הממשלה. בעיניי הוא גם אדם שמהראויים להיות בתפקיד הזה. אני חושב שמה שקרה זה שהוא התרחק מהציבורים הישראלים הוותיקים, מה שנקרא, והוא יותר ויותר מסתמך על הרוסים, בעיקר הרוסים הוותיקים, ואלה לצערנו הולכים ומתמעטים בדרך הטבע. ולכן כמות המנדטים שלו הולכת ופוחתת.
כלומר, אם אנחנו מדברים על בייס של עולים לשעבר מברית המועצות מבוגרים, אז הבייס הזה נהיה פריך יותר?
הם פשוט, לפי דעתי, הלכו לעולמם, כי מה שקורה זה שנקרא לזה עכשיו הרוסים הצעירים, לא רוצים להצביע למפלגה סקטוריאלית, וזה מאוד מאוד מובהק. יכול להגיד לך שרק לאחרונה, במקרה בדקתי את דפוסי ההצבעה של העולים ממדינות ברית המועצות לשעבר, ואתה רואה שם שבעצם הנתח הגדול ביותר הולך לליכוד, ונתח מאוד גדול הולך ליאיר לפיד, עדיין יש אחוז יפה שהולך לליברמן, אבל מספרם של העולים הוותיקים הולך ופוחת, ואם בשנים עברו ליברמן הצליח להביא אליו תמיד מצביעים נוספים, פעם אחת זה היה כשהוא היה מאוד מאוד ימני, הוא בעצם היה סמן ימני של מפלגות, אז היה לו את הבייס הרוסי פלוס אנשים מאוד ימניים.
אם אני שר הביטחון, אני נותן לאדון עניה 48 שעות, או שאתה מחזיר את הגופות והאזרחים, או שאתה מת.
אחר כך הוא תפס את המשבצת של להיות אנטי ערבים.
לי נאמנות אין אזרחות. רק ליברמן מבין ערבית.
אחר כך הוא ניקז אליו בקרב האוכלוסייה הלא רוסית, הישראלית הוותיקה מה שנקרא, את אלה ששונאים את החרדים. היום החרדים כביכול הם לא בעיה, משום שהם לא בממשלה, אז אין דגש כזה גדול על הבעיה עם החרדים. ולכן לאט לאט הוא מתכווץ. את מקומו בכל האלמנטים האחרים תופסות מפלגות אחרות. היום, אם אתה רוצה ללכת על שנאת ערבים, אז יש לך את בן גביר, ואנשים נוהים אחריו כמו שאנחנו רואים. ליברמן הוא כבר מזמן, כבר לא הסמן הימני בממשלה, בשביל זה יש את סמוטריץ', ולכן הוא מאבד את האחיזות בקהלים, שהם לא הקהלים הרוסיים הקלאסיים, נשאר עם הקהלים הרוסיים הקלאסיים, שהולכים ומתמעטים.
תראה, זו פעם ראשונה מאז קום המדינה שאנחנו סיימנו 4 חודשים במאזן חיובי. יחד עם זה, מי שמסתכל היום בבוקר, מה קרה בבורסות בארצות...
ובוא נוסיף עוד בעיה. התפקיד שהוא לקח לעצמו בממשלה הזו, שר אוצר, קשה לצאת טוב מתפקיד כזה.
זה נכון בדרך כלל. אני לא בטוח כמה זה באמת מזיק לו היום. הבעיה היא שאין לו סדר יום. זאת אומרת, אין לו סדר יום אזרחי אחר, חוץ מאשר הקטע של הרוסים הוותיקים, כמו שציינתי קודם. אני לא בטוח שהוא נתפס כשר אוצר קטסטרופלי, למרות המצב הכלכלי.
כן, אבל אנחנו זוכרים אמירות שהופרחו, כמו עליית הסחירות היא בכמה רחובות בתל אביב, כשאנחנו רואים את הנתונים של המדדים. כלומר, קצת ניקטוק וקצת יוהרה שמיוחסת לו תמיד.
בוא נגיד ככה, זה נותן תירוץ נוסף לאנשים שבלאו הכי לא היו מצביעים בשבילו, לא להצביע בשבילו. הבעיה היא שחוץ מהעניין של החרדים, שהוא מקסם את זה עד הסוף, אין לו שום דבר אחר באג'נדה האחרת שלו, האחרת אני מתכוון, לא הרוסית, ולכן מספרי המצביעים לליברמן הולך ופוחת. בוא נגיד, עליו חובת ההוכחה גם בבחירות הקרובות.
רוני רימון, תודה רבה לך.
תודה רבה.
נועה לוי, אני מנסה להבין האם תפקיד שר האוצר, שהוא תפקיד מכובד ועם המון עוצמה...
וקצת מקולל, כן?
בדיוק. האם התפקיד הזה גם פגע בו? כי הוא יושב על השלטר, והוא הרבה פעמים אנחנו רואים את יוקר המחיה ואת האינפלציה, והרבה בעיות שיש לנו כאן, ועדיין לא בהכל הוא יכול לטפל, אבל זה במשמרת שלו?
תשמעי, נכון שזה במשמרת שלו, אבל שוב, אנחנו מדברים על אנשים שהם לרוב קצת מבינים בכלכלה, ולפחות הם יודעים לקרוא את הנתונים. הם מבינים שליברמן לא יצר את יוקר המחיה בישראל. ליברמן לא יצר את עליית המחירים המטורפת שאנחנו חווים ורואים, וגם רואים בכל העולם. זה אנשים שמתעדכנים, אנחנו לא מדברים על אנשים מאוד מבוגרים, שהם הבסיס שלו, וגם בלי קשר לעליית המחירים, הם יישארו הבסיס שלו, כי הוא מדבר עליהם בשפה שלהם.
В этом году мы сделали все, чтобы именно таким он и стал. Каждый день на мой стол ложатся данные состояния экономики.
הוא גם מקיים מסיבות עיתונאים לתקשורת בשפה הרוסית, לפעמים אפילו לפני שהוא פונה לעיתונאים בשפה העברית. לכן הוא נותן להם את הכבוד. אבל אנחנו, כשאנחנו מדברים על הבוחרים יותר צעירים, בוחרים שיש להם באמת מבחר ומגוון גדול של דעות, אז האנשים האלה מסתכלים ומבינים שליברמן בסך הכל אולי עצר את הסחפת הזאת, ועשה משהו בשביל לייצב את זה. כלומר, בזה ביבי ככל הנראה לא בדיוק יצליח להשליך עליו את כל האשמה על עליית המחירים, עליו, על כל הממשלה ועל בנט. השאלה היא קצת אחרת, יש פה פקטור מעניין בהצבעה שאני חושבת שלא מספיק חושבים עליו, ואולי בכוונה לא מספיק חושבים עליו. המלחמה באוקראינה.
אני מאוד מקווה שסכסוך בין רוסיה לאוקראינה מהיום יעבור ממישור הצבאי למישור הדיפלומטי. ויש הרבה דברים שמסובכים ועדינים ולא על כל אפשר לדבר, אבל אני...
שמענו את ליברמן לא כל כך מסתייג בפוטין, ויש לא מעט אוקראינים שמצביעים שלו. איך השיח הזה נכנס לתוך הפוליטיקה?
אני לא מתיימרת להיות יועצת פוליטית, אבל אני בהחלט הייתי מייעצת לפוליטיקאים לשים לב לדבר הזה, מכיוון שאם אני מנתחת מה שאני רואה ברשתות החברתיות, אצל הישראלים עולים ותיקים, שכמובן באמת אנשים תפסו צד, רוב האנשים תפסו צד, אוקיי? זה אותם אנשים שיבואו לקלפי, בסופו של דבר הם יצביעו. מה הם רואים? הם רואים את יאיר לפיד שנתפס כמישהו, כפוליטיקאי ישראלי כמעט בודד, היחיד, שבחר צד ואכן התבטא בעניין הזה. כל השאר ישבו על הגדר, ניסו להיות, את יודעת, פוליטיקלי קורקט, ואפילו זאב אלקין הלך לאיזה אירוע רשמי, כן, שמאורגן על ידי השגרירות הרוסית, בזמן המלחמה, אז לכן יש פה הרבה מאוד דברים שאכן יכולים להשפיע. עכשיו, מה שאני רואה גם בפוסטים ובתגובות, אני רואה אנשים שאומרים, כן, זה ישפיע עלינו, כן, זה פקטור מבחינתנו, כן, יאיר לפיד התבטא, אז לכן אנחנו הולכים להצביע לו, מכיוון שהוא תפס צד ואתם לא.
כלומר, הקהל הרוסי מצפה מליברמן לדבוק בעמדה יותר תוקפנית כלפי רוסיה.
או לפחות להביע עמדה כלשהי.
עמדה ערכית, כן.
כן, היא הבעת עמדה ערכית בעניין הזה, באיזה צד אתה, כרגע זה פקטור שיכול להכשיל אותו יותר, מאשר לתת לו את היתרון, אוקיי, אתה לא בדיוק לשם ולכאן, אז אתה יכול להיות הדיפלומט שמתווך. אנחנו ראינו שישראל לא מצליחה לתווך בין רוסיה לאוקראינה, מעבר לזה אנחנו ראינו שהסתבכנו עם הסוכנות היהודית, אנחנו בכלל לא מבינים לאן זה מוביל, ראינו שרוסיה יכולה לעשות מה שהיא רוצה, ולכן... אני חושבת שיהיה קהל המצביעים שאולי היו הולכים לליברמן, שיחכו עד הרגע האחרון מה הוא יגיד, ואם הוא לא יגיד שום דבר, יכול להיות שהקולות האלה יזוזו ללפיד.
אני רוצה לאחל לך ולכל אחינו שעלו מברית המועצות לשעבר. אני רוצה לאחל לכם שנה אזרחית חדשה, טובה, דמוקרטית. סלאב גודם!
סלאב גודם!
תגיד לי, זה מים ובודקה.
עד הסבבים האחרונים של הבחירות, המפלגות הגדולות פנו למגזר הרוסי והציבו מועמדים ממוצא רוסי במקומות הגבוהים ברשימה. למזלו של ליברמן הנושא הזה הוזנח, בעיקר אצל הליכוד, וזו ככל הנראה טעות שיכולה לעלות לנתניהו במנדטים. כי האלקטורט עדיין קיים, וליברמן יודע את זה.
בוא נזכור את מפלגת זהות אי שם בשנת 2019, כבר שכחנו קצת, אבל הם הצליחו להביא את הקולות של העולים, למה? הרי זה לא דמות כל כך מובילה בשבילם. מה שקרה זה שאנשים שמעניין אותם כלכלה, מעניין אותם מצב סוציו-אקונומי, מעניין אותם שינויים בחברה הישראלית, הם באו. עכשיו, מה שאנחנו רואים עכשיו בבחירות האלה, אנחנו רואים באמת... הקול הרוסי או שהוא פחות מעניין את המפלגות, במיוחד אנחנו רואים את זה בקיצוניות בליכוד, שיולי אדלשטיין באמת זז למקום 18, ממקום השני בפריימריס, ואנחנו רואים את זאב אלקין שמשובץ במחנה הממלכתי, בעצם במקום השביעי, שזה מקום שיכול להיות בקלות לא ריאלי, כן? ואנחנו בסך הכל רואים שני שחקנים מרכזיים מבחינת המגזר שתשמעי, אפשר להגיד על זה שהמגזר לא קיים, אפשר להגיד על זה שאנשים נטמעו בחברה הישראלית, עדיין בדפוס ההצבעה אנחנו נרגיש את זה, ועדיין לאנשים האלה יש צרכים ספציפיים, שהם מחפשים נציג שיקדם את זה בכנסת, או לפחות יכול לייצג אותם, כמו שעשה יולי אדלשטיין, למרות שהוא לא היה מזוהה עם הנציג של הקול הרוסי. כרגע ליכוד לא במשחק הזה, ואני לא בטוחה שהם לא ישלמו מחיר על כך, כי ארבעה מנדטים שבדרך כלל הולכים לליכוד, עכשיו ארבעה מנדטים האלה מחפשים את הבית החדש. האם הם ימצאו אותו אצל ליברמן, או אצל לפיד, או אצל המחנה הממלכתי, זו שאלה מאוד גדולה, כי בסופו של דבר מדובר באנשים עם אג'נדה ימנית, ועכשיו הם נמצאים במצב של בחירה לא קלה.
אנחנו רואים סקרים בעייתיים כרגע עבור ליברמן, אבל האם בסוף נראה את הקהל כן מגיע כמו בבחירות תמיד, ברגע האחרון אנחנו נראה עלייה במנדטים, מה הערכה שלך?
תראה, אצל ליברמן זה קרה הרבה יותר מפעם אחת, שכולם אמרו, יכול להיות הוא לא עובר אחוז החסימה, בכלל זהו, ליברמן לא שחקן. ובדרך כלל הוא שורד, כי הוא גם יודע... לקרוא את השטח, לשנות את המסרים, להתאים אותם, וכן להביא את האנשים האלה להצביע. לכן, כמו שאמרתי לגבי אוקראינה, יכול להיות שזה פקטור. וגם, תראי, הוא שינה את הרכב המפלגה שלו, הפך אותה להרבה יותר צעירה. יש אנשים שעושים עבודת שטח מאוד אינטנסיבית, יש אנשים שגם מתראיינים בצורה מאוד אינטנסיבית לפני הבחירות, זה יבגני סובה, זה יוליה מלינובסקי, וכל האנשים האלה יכולים בסופו של דבר כן להביא לו את הקולות. הדבר היחידי שבאמת נראה למוזר זה שהם שומרים עמימות מסוימת לגבי הרשימה. איך תראה הם הרשימה? אנחנו נדע את זה בספטמבר.
יש לזה משמעות בכלל?
שוב, במפלגה של ליברמן, הרי מצביעים לליברמן. יש לזה משמעות מסוימת, אבל לא משמעות כזאת שתביא עוד שני מנדטים או מנדט אחד פחות. זה מעניין, זה מעניין לנו כעיתונאים, זה מעניין לראות לאן הוא מנווט את המפלגה, כי לפי הבחירה שלו מאוד ברור לאיזה כיוון הוא הולך בסיפור הזה, הפעם, בסבב הזה, ולמי הוא פונה. מרענן את המפלגה שלו, זה אומר שהוא כן רוצה לפנות גם לדור אחד וחצי, לאנשים שנמצאים פה, ובסופו של דבר אולי לא הבוחרים הטבעיים שלו, אבל הוא אומר, חבר'ה, תראו, אני משתנה, אני מאוד 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 חברתי, אני מאוד מאוד שם דגש על זה שאנחנו נגן על האינטרסים שלכם, תבואו אליי. אז הקריצה כזאת קיימת, האם הוא הצליח להביא את האנשים האלה לקלפי? אני מניחה שכן, ליברמן לא טובה.
נועה לביא, תודה רבה על השיחה.
תודה.
נראה שמי שהספיד את הבייס המגזרי של ליברמן יופתע. הקהל הרוסי, גם אם זה לא ניכר עדיין בסקרים, שווה לא מעט מנדטים וחלקם יחזרו אליו לקראת הבחירות. כל מה שעליו לעשות עבורם זה לחזק את המצע הכלכלי-סוציאלי שהוא מציע להם, וגם לנקוט עמדה יותר מפורשת בעניין המלחמה באוקראינה. את מי ליברמן ככל הנראה הפסיד, הוא הפסיד לא מעט מנתח הקהל הימני שתמך בו בעבר, וככל שליברמן שינה את גישתו, הקהל התרחק ממנו. המבחן של ליברמן בבחירות הקרובות הוא עד כמה הוא עדיין איש של מילה זו מילה, כי בשנים האחרונות התדמית הזו מעט נסדקה. עד כאן הכותרת להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. אם זה קורה באפל או בספוטיפיי, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו ולהזין לפרק על דמות פוליטית נוספת במערכת הבחירות. חפשו את הפרק טבילת האש של לפיד. עורך הפודקאסטים הוא רון טוביה, תחקיר והפקה טס גדות, עריכה וארכיונים גיא סלם, על הסאונד חגי בן עמי, אני שרון קידון, ניפגש בפעם הבאה.